אז מה הטיפ הכי טוב שלך לקיצורי דרך במטבח?
הטיפ הכי טוב שלי זה בעצם לבדוק מה יש לי במלאי, מה יש לי במזווה, מה יש לי במקרר ובמקפיא, ולפי זה להחליט מה אני רוצה להכין לאכול. קודם כל לבדוק מה יש במזווה, במקרר, בבית, ורק אחר כך לחשוב מה עושים עם זה, ואם בכלל צריך לעשות השלמת קניות.
אני כל כך מקווה שבעלי עכשיו מקשיב לפרק הזה, והתחרט על ה-18 ספרי שמן שהוא קנה לי במבצע. יש לי עוד כמה דברים להגיד על זה, אבל בואי נתחיל ונשמע.
בכל יום אנחנו מקבלים כ-200 החלטות שקשורות לאוכל, אבל מחקרים מראים שאנחנו לא מודעים ל-90% מהן. זו גם הסיבה שמחקרים מצאו ש-95% מהדיאטות נכשלות, משום שהן עוסקות במה לאכול, במקום באיך לאכול. וזו המטרה של הפודקאסט הזה, לתת את כל המידע והכלים כדי שתוכלו סוף סוף להקשיב לגוף, ולהזין אותו במה שהוא רוצה וצריך. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בתזונה וקשב, מרצה באוניברסיטה העברית. המחקר שלי זכה במקום הראשון בעולם, בעקבותיו פיתחתי את שיטת תזונה קשובה. אותה אני מלמדת כיום וגם כתבתי עליה ספר ויצרתי קהילה בפייסבוק, כי זו הדרך לאיכות חיים אמיתית. ועכשיו, בואו נצלול לפרק.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט תזונה קשובה שמביא ידע תיאורטי ומחקרי לצד כלים וטיפים מעשיים כדי לאכול בצורה שהיא בריאה ונכונה יותר עבורנו. ונתחיל מבידוי. היו הרבה תקופות בחיי שפשוט הייתי רעבה, כי לא היה לי אוכל זמין. כסטודנטית למשל, אני זוכרת שהגעתי לארוחת שישי ואבא שלי היה תמיד בהלם מהכמויות שהייתי אוכלת, כי עד שצלחתי להגיע לאוכל מבושל, זו פשוט הייתה חגיגה עבורי. וגם אחרי הלידה, זה אפילו היה עוד יותר גרוע. לא הצלחתי בכלל להיכנס למטבח ולהתארגן על אוכל. ואפילו נעזרתי בפרויקט שנקרא סירי לידה, של מתנדבות שאשכרה מבשלות ומביאות אוכל ליולדת ולמשפחה שלה. וזה תמיד תסכל אותי העניין הזה, וחשבתי שזה בגלל שאני לא בשלנית גדולה, וזה המצב שלי. ואז התחלתי דוקטורט על תזונה וקשב, וגיליתי עולם חדש, שבכלל לא הייתי מודעת אליו. גיליתי שלא צריך בכלל כישורי בישול במטבח, אלא כישורי ארגון. ובהמשך גם כתבתי ספר שלם רק על זה, שנקרא תזונה קשובה, שמלמד איך להצליח לאכול בריא, ונשען על כל מה שגיליתי בדוקטורט. הדוקטורט שלי בעצם עסק בהשפעת הסביבה על האוכל, על האכילה שלנו, איזה משתנים מסביבנו יגרימו לנו לאכול בריא יותר. למשל, גודל הצלחת ואפילו הצבע שלה משפיעים על האכילה שלנו. צלחת קטנה יותר תעזור לנו לאכול את המנה שאנחנו זקוקים לה ולא יותר. וצלחת בצבע אחר מהאוכל שלנו תגרום לנו להבחין יותר באוכל וגם ככה לא לאכול יותר ממה שאנחנו רוצים או צריכים. אבל הסוד, אני חושבת, הגדול בהשפעת הסביבה על האכילה שלנו, זה פשוט ההתארגנות שבתוכה. אנשים מלכים את עצמם בלי הפסקה על אכילת יתר, על חוסר כוח רצון, אבל זה לא אשמתם. כשאנחנו חיים בסביבת שפע, במרכאות שפע, אנחנו מוצפים בתכלס בג'אנק פוד וחבריו, אז קשה מאוד לעמוד בפניהם. ולכן המטרה זה ליצור לעצמנו סביבה אחרת, שהיא תעודד אכילה בריאה. ועל זה נדבר היום, על איך לארגן את עצמנו ואת המטבח שלנו, איך להתארגן על אוכל ובמהירות, ואיך אפשר להכין אוכל מראש, או להשתמש במקפיא, ועוד המון המון כלים הכי פרקטיים שיש. בסיום הפרק, אתם ממש תדעו בדיוק מה לעשות, כדי שאוכל בריא יהיה זמין, וקל לכם יותר. ולצורך כך הזמנתי אלינו את טלי בן הרוש, שהיא נטורופטית, היא מרצה ומלווה לאורח חיים בריא ומאוזן. אז שלום טלי, ואיזה כיף שבאת אלינו.
היי, מה שלומך?
מעולה, אני ממש מתרגשת מהפרק הזה, ואחרי שאלת הפתיחה שלנו עוד יותר, זה ממש הזכיר לי מה שתיארת את תקופת הקורונה, שאז היו את האנשים שהלכו וצבעו על הסופר וקנו כמויות אוכל, כאילו אנחנו עכשיו לפני מצור, ואני דווקא פעלתי אחרת עם העניין הזה, בגלל שהיה כזה קשה לצאת מהבית, אז אמרתי, טוב, בוא נראה מה יש לי בבית, ועל זה אני אתארגן, לפי זה אני אבשל, והיינו הרי כל יום בבית, בבית ובישלנו, וגיליתי שבאמת, כמו שאמרת, ברגע שאתה מסתכל על מה שיש לך במזווה ובמטבח, אתה יכול חודשיים לחיות על הדבר הזה ולבשל כל מיני דברים מעניינים ויצירתיים, אז נורא נורא התחברתי למה שאמרת. ואני אשמח שקודם כל תספרי לנו קצת על מי את ואיך את ניגשת לטיפול בכל הנושא הזה של תזונה בריאה.
קודם כל אני ממש מתחברת למה שאמרת, כי אני עשיתי בדיוק את אותו דבר בקורונה, אני לא הבנתי למה אנשים רצים לסופרים וקונים ערימות של אוכל, וזה באמת הגיע מהמקום הזה של ללמוד, קודם כל להשתמש במה שיש. עכשיו אני ככה, אם נחלק את זה לשתיים, אז קודם כל מאז שאני זוכרת את עצמי אני במטבח, אני לא בשלנית גורמה, אבל אני מאוד אוהבת בישול, מאוד אוהבת אוכל ביתי, על כל צורותיו וגווניו, למדתי מהטובות ביותר, מאימא שלי, מסבתא שלי, ואני מאז ומתמיד במטבח, מאז שאני מכירה את עצמי. ואם נדבר באמת על כל העניין הזה של תזונה, אז אני חושבת שבערך מגיל 11-12 אני מתעסקת בעניין התזונה, החל מכל מיני התמודדויות עם משקל למיניהם במהלך השנים, ועד שהגעתי בגיל 28 ללימודי הנטורופתיה, ככה עברתי הרבה גלגולים, ואני חושבת שמה שהתגבש בעיקר בדרך שבה אני מטפלת, או דרך שבה אני מסתכלת על לקוחה או לקוח שמגיעים אליי, זה הסתכלות מאוד 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 שלמה ולא נקודתית. התזונה זה הדבר הכמעט אחרון שאני מסתכלת עליו. אני קודם כל אסתכל על איך אתם אוכלים, איך אתם מתנהלים, האם בכלל אתם עושים קניות, האם אתם עושים ספורט, מה המצב הרגשי, ועוד כל מיני מדדים, כשתזונה היא חלק מאוד משמעותי, אבל הוא לא העיקרי. ומתוך המקום הזה, אני למדתי הרבה דברים על לקוחות שלי, לא דברים שלא ידעתי, אבל זה כל פעם חוזר מחדש בצורה מאוד שיטתית.
בואי ספרי לנו באמת מה האתגרים הכי משמעותיים שאת רואה של אנשים שמגיעים אלייך וצריכים עזרה. מה חוזר על עצמו?
אז בואי נתחיל במשפט הכי ידוע ומוכר, אין לי זמן. יש לי זמן לשים 4-5 סירים לילדים, כי הילד הוא אוהב שניצל והוא אוהב פתיתים והוא אוהב אוף והוא אוהב בלי והוא... אבל לעצמי אין לי זמן לבשל, אני לא אבשל. זה המשפט הכי ידוע. המשפט השני... זה אוכל בריא, הוא לא טעים, לא טעים לאכול אוכל בריא. אז ניסיתי פעם להכין אורז מלא, לא יצא לי טעים, אני לא עושה אותו יותר. יש עוד עניין של אוכל בריא דורש הרבה התעסקות. זה לא רק לא טעים, זה גם לוקח יותר זמן לבשל אותו, וחלק מהדעות הם גם שהוא יותר יקר. אז כשמגיעות אליי לקוחות, ואני אומרת לקוחות כי זה בעיקר נשים, אבל אני גם מטפלת בגברים, זה האתגר העיקרי, אלה ההתמודדויות וההתנגדויות העיקריות שעולות, ואנחנו לומדות ביחד תוך כדי תנועה, מה כן אפשר לעשות, שלא יכביד, שלא יעמיס, שעדיין יהיה חלק מהבית, לא יוסיף עוד איזה משימה שמאוד מכבידה, ויחד עם זאת, שאותה לקוחה שצריכה לאכול טיפה יותר בריא באותה נקודת זמן, ולנכס את זה כאורח חיים, תצליח להכניס את זה לאט 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 ליום יום שלה.
אז באמת על זה אנחנו תכף נדבר וממש ניתן טיפים פרקטיים, כי אני חושבת שהמון המון דיאטות וגישות מתייחסות למה לאכול, עם דיאטה קטוגנית, עם פחמימות בלי סוכרים, עניינים או אפילו תפריט, בוקר תאכלי פרוסת לחם עם כף גבינה, ומפספסים פה לגמרי את העניין, זה לא מה לאכול, תכף כולנו יודעים שירקות זה בריא וכדאי לאכול דגנים מלאים, אבל איך אני באמת מצליחה להתארגן על הדבר הזה, וזה חייב להיות פשוט, כי אם זה מסובך, ואם עכשיו אני צריכה שעתיים כדי לבשל, לא יודעת מה, קציצות, זה פשוט לא יעבוד, זה לא יחזיק מעמד לאורך זמן, וחייבים לדבר על האיך, אבל אולי לפני שנדבר על בדיוק איך לעשות את זה, אני אשמח לשמוע ממך למה את ממליצה להכין את האוכל בבית, למה לא לאכול בחוץ או לקנות אותו בחוץ?
אני קודם כל אגיד את הכי ברור. אין שום דרך לנהל את התזונה שלנו, אם אנחנו לא יודעים מה יש בה, איך הכינו אותה, באיזה תנאים, עם איזה מרכיבים, ואיזה כמויות של מרכיבים. זה הכי הארדקור, זה הכי פשוט, אין פה מה לחשוב ימינה ושמאלה. כשאני הולכת לאכול במסעדה אסיאטית, אז שם מלא סוכר, וכל מיני חומרים שהם מגבירי טעם, מונוסודיום גלוטמט, וכל מיני חומרים שיגרמו לי לרצות עוד לאכול. אם אני הולכת למסעדה של איזה טייק אווי, אז סביר נניח שיש שם שמן עמוק לטיגון. גם אם אני אוכלת סלט בחוץ, הרי האחוז הקלורי והשומן הגבוה ביותר בסלט, הוא בכלל ברוטב שלו. אז כשאני רוצה לנהל את הבריאות שלי, אני רוצה לדעת מה יש לי בתוך האוכל, והדרך הנכונה ביותר לעשות את זה, לא כל הזמן, רוב הזמן, 70% מהזמן, 80% מהזמן, כי בכל זאת החיים דינמיים, ואנחנו כן אוהבים לאכול בחוץ, ולהתענג על מטעמים, והכל בסדר, הדרך הטובה ביותר היא לעשות את זה בעצמנו בבית. ועוד דבר, יש חיבור מאוד 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 משמעותי, דרך אוכל, בין אם זה לנו דרך אוכל, בין אם זה לילדים שלנו דרך אוכל. אני מדברת הרבה על ברירנות של ילדים, יש לי אחד בן 6, שיהיה בריא ומעביר אותי בית ספר ככה טוב טוב, ודברים שעוד לימדתי משפחות לפני שהוא נולד, היום אני עוד יותר מחוזקת בעמדות שלי ובדעות שלי, והתנסיתי איתו בדברים. ואני יכולה להגיד שכשמבשלים בבית את האוכל, שמנכסים את הילדים למטבח, שעוזרים להם לבחור את הירקות בסופר, שהם עוזרים לנו להכין את הדברים, את המרכיבים, הם גם רוצים להיות חלק מזה וגם לטעום את זה.
ממש ככה, אני יכולה להגיד גם מהכיוון המחקרי, שמחקרים מראים שבסוף ילדים, יש ככה כמה דברים שהם זוכרים מהילדות שלהם, ואחד מהם, והוא הכי מצחן בעיניי, זה הם זוכרים שההורים בישלו להם אוכל בריא. בניגוד למה שאנחנו חושבים, שאם נלך עכשיו נביא להם גלידה או ממתקים, את זה הם יזכרו, אז לא, הם זוכרים את זה, ולמה? שאלו אותם גם למה, והם אמרו, כי הרגשתי שאימא דואגת לי, או אבא, זה בדרך כלל האמא, אבל הרגשתי שבעצם דואגים לי, אז זה דבר אחד מעניין, ועוד מחקרים אחרים שממש בדקו את הקלוריות, את ההבדל הקלורי, אז גילו שאנחנו, אם אנחנו אוכלים בחוץ, אז בעצם 60% יותר קלוריות ממה שאנחנו אוכלים בבית, שזה המון, ואני בדיוק השבוע יצא לי לחשוב על זה, כי יש מקום ככה שאני אוהבת ללכת עליו לאכול בחוץ, בערב, עם הבן זוג שלי, ואנחנו הרבה פעמים מזמינים שם סלט קיסר. עכשיו, באותו ערב אמרנו, באנו סלט קיסר, אבל לא עם כל כך הרבה רוטב, כי זה יוצא לנו כבד. אז ביקשנו את הרוטב בצד, מגיע הרוטב בצד, הייתי פשוט באלם, אני כזה, זה הרוטב של הסלט, הוא היה, וואו, באמת, מפוצץ בשמן, ולא יודעת אפילו מה עוד היה שם, הוא היה כבד והרבה, אמרתי, וואי, זה מה שאכלתי כל הזמן בסלט קיסר הזה, אז באמת, גם לאכול בחוץ סלט, יש שם בעייתיות עם הרוטב, אני באמת ממליצה תמיד תכלס לקחת הרוטב בצד ולהוסיף כמה שאנחנו רוצים, אבל אין ספק שלהכין בבית ולאכול בבית, זה גם כיף, זה גם הרבה יותר בריא, אז בואי נדבר על איך אפשר להכין בבית בצורה שהיא באמת יותר פרקטית, יותר קצרה, יותר יעילה, אפשרית, איך את ממליצה לעשות את זה?
אז אני אתחיל קודם כל בבסיס. הבסיס בעצם אומר דבר כזה, אם אני מנהלת את סדר הפעולות שלי בצורה שתאפשר לי להגיע לשלב של הכנת האוכל, וזה יקצר לי את הזמן של הכנת האוכל משמעותית, הכל יהיה יותר פשוט ואני אסביר. עם הניסיון שלי, שמתי לב למשהו מאוד 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 בולט. אנשים מאוד רוצים, יש להם המון רצון, המון ידע, מה בריא, מה לא בריא, בדיוק כמו שאמרת מקודם, אבל שזה מגיע לשלב הביצוע, פה דברים משתבשים. אגב, יכול להיות שהם שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, בדיוק כמו בדיאטות, כן יצליחו. אבל אז יורדת המוטיבציה, וזה הולך לאיבוד, ואז בעצם, אוקיי, חזרנו לאכול את ההמבורגר, או את השאריות של הילד מהצלחת, או את השניצל, או מה שזה לא יהיה. אז יש כמה דברים בסיסיים. השלב הראשון, לכו למקרר. קחו יום אחד בשבוע, אצלי זה למשל מוצאי שבת. יום אחד בשבוע שבו אתם הולכים ובודקים מה נשאר לכם בבית, אני קוראת לזה רשימת מלאי, אתם לא באמת חייבים לעשות רשימת מלאי, אבל בפעם, פעמיים, שלוש הראשונות אולי כן תצטרכו לכתוב את זה על דף. אתם הולכים למקרר, הולכים למזווה, הולכים לארונות, הולכים למקפיא ורואים, ואם אתם רוצים גם רושמים, מה יש. השלב השני, מה אני צריכה, בין אם אני רווקה, בין אם אני אימא לילדים, מה בני המשפחה צריכים לשבוע הקרוב. יש לי איקס פריטים, יש לוז מסוים, אני צריכה למשל כל יום לאכול ארוחת בוקר בבית, ארוחת צהריים אני למשל אוכלת בעבודה, וארוחת ערב שוב פעם בבית. איזה מצרכים אני צריכה? ממש לפרק את זה לגורמים. אגב, כל פעולה שאני מציינת פה לוקחת בערך 5 דקות, בהגזמה הכי פראית 7 דקות בהתחלה, לפני שמתרגלים את זה. אוקיי, ראיתי מה יש לי, הבנתי מה אני צריכה. עכשיו, אני רוצה להבין האם אני צריכה השלמה של קניות. לרוב אנחנו צריכים להשלים ירקות, פירות, מי שאוכל מוצרי חלב, דברים טריים. ואז בעצם אני רושמת לעצמי מה הפריטים שאני צריכה ללכת איתם, לקנות אותם בסופר ברשימת הקניות שלי. למה רשימת קניות זה חשוב? אני יודעת שהרבה אנשים יגידו, עזבי אותך, למי יש זמן, למי יש כוח. אני נכנסת לסופר על הדרך ויוצאת. תשימו לב, ב-99.9% מהפעמים אתם תיצאו מהסופר עם הפריטים שאתם לא צריכים, תגיעו הביתה, תזכרו במה שכן רציתם ולא קניתם אותו בסוף. או לחילופין, אתם כן תקנו אותו, אבל תקנו עוד 200-300 שקלים של פריטים שלא באמת הייתם צריכים. כי היה מבצע, כי זה קרץ לי באותו רגע, כי. אז, יש לי רשימת מלאי, יש לי את הרשימה השבועית של מה אני צריכה, או את הרעיון של מה אני צריכה לשבוע, ואז בעצם עשיתי רשימת קניות. עכשיו נותר לי לתזמן את הקניות. לתזמן קניות, זה תלוי איך אתם עושים את הקניות. אם אתם עושים אותם אונליין, זה יכול לקחת לכם גם 10 דקות. אם אתם נוסעים לסופר, בדרך כלל ברוב המקרים, זה בערך 20 דקות הגעה לסופר, ועוד איזה שעה בסופר, ועוד איזה 20 דקות חזרה, ועוד איזה חצי שעה לפרוק את הקניות, שזה החלק הסנוע עליי ביותר דרך אגב, צריך לקחת את זה בחשבון. אז אם היום מוצא שבת ואני בודקת את הדברים הללו, ובעצם קבעתי לעצמי שביום שני אני בסופר, כי גם ביום שני מגיעים רוב הדברים הטריים לרוב הסופרים, או המקולות, או הירקנים, או מה שזה לא יהיה, אז אני יודעת שנעוץ לי ביומן ביום שני להיות בסופר. מעולה. שנייה לפני הסופר. פתחו את המקרר. תראו מה נשאר לכם. ירקות שעומדים ללכת לעולמם. כל מיני דברים שבעצם אפשר עוד להשתמש בהם, בין אם זה למרקים, לתבשילים, לאנטיפסטי, לממרחים, לפני שאתם ממלאים את המקרר בדברים חדשים. מילאתם אותו בדברים חדשים, דחפתם אחורה את הישנים, אתם סביר להניח, תוציאו את זה רקוב לפח. למה? חבל, גם הכסף הלך לפח. גם שוב, זה פחות נכון, פחות אקולוגי, וגם באמת זה עניין של ניצול יעיל של כל המרכיבים שיש בבית. אז עכשיו הקניות מגיעות, המצרכים מגיעים מהסופר, נותרו לי בעצם 2 שלבים. שלב אחד זה לשטוף את הפירות והירקות לפני שאני מכניסה אותם למקרר. זה קיצור תהליכים מופלא. א', כי רובנו מתעצלים לשטוף אותם אז אנחנו לא אוכלים אותם כי הם לא שטופים, וב', זה ממש תורם לי כשאני ניגשת לבשל, אני לא צריכה להתחיל להתעסק בשטיפה של ירקות ופירות, והכי חשוב, שאם יש ילדים בבית או גם לעצמנו, הפירות והירקות יהיו במקום נגיש, במקרר, בולט, זמין, שאם בא לנו לנשנש משהו, זה הדבר הראשון שאנחנו נחטוף על הדרך. במקום לחטוף עוגיה, חטיף, שוקולד, משהו אחר, שהוא פחות נכון לנו בריאותית. עכשיו הגיע השלב שבו אני רוצה להכין משהו עם המרכיבים. אז כמו שתזמנתי לי את הביצוע של הקניות, אז גם תזמנתי לי מראש זמן הכנה של אוכל. אצל חלק מהמשפחות זה פעם בשבוע, אצל חלק מהבתים זה פעמיים בשבוע. יש כאלה שגם מבשלים כל יום. זה תלוי בכם. אני, עם כל האהבה שלי למטבח, לא מצליחה להגיע למטבח יותר מפעמיים בשבוע. אז אני מתזמנת לעצמי, אם הקניות שלי לצורך העניין הגיעו אליי ביום שני, אני יודעת שביום שלישי יש לי נגיד חצי שעה, 3/4 שעה, שעה, מה שנוח לכם להתחיל איתו, כדי לעשות הכנות. איזה הכנות? של האוכל שאתם רוצים לאכול במהלך השבוע. אז זה קודם כל הבסיס, זאת ההתחלה, לפני התכלס מה להכין.
עשית לנו ממש סדר של השלבים, שימו לב, להכין מראש, לקניות בסופר, לזמן בישולים, לארגון המקרר, ולבישול של מה שאנחנו רוצים בהמשך השבוע, תוך כדי קביעה של זמן של הדבר הזה, כי סביר להניח שזה לא פתאום ינחות עלינו, או פתאום תהיה לנו מוטיבציה. ואני באמת מאוד בעד העניין הזה של לארגן מראש. אני יכולה לתת אפילו דוגמה על עצמי, ותכף נשמע גם דוגמאות ממך, שאני למשל כל יום שישי ב-5 מכינה לעצמי את כל הכריכים לשבוע הקרוב, ומקפיאה אותם. בבוקר אני מוציאה, שמה בטוסטר, יש לי טוסט מפנק, וכן, אני תמיד שמה בו את כל הדברים הכיפים באותו טוסט, בולגרית וצהובה וביצה וזיתים וטירס, יש שם לפעמים גם סלמון, לפעמים גם איזה קבנוס. קיצור, משהו כזה מפנק, זה מוקפא, זה יוצא ערב לפני, בבוקר בטוסטר זה מושלם, וממש אפשר להקפיא את כל הדברים האלה, ואני לא צריכה להתעסק עם ארוחות בוקר יותר. לפעמים אפילו אני מגדילה ראש ועושה לשבועיים, אז זה בכלל כיף לי. ואני רוצה לשמוע ממך באמת אולי עוד דוגמאות למאכלים שאת אוהבת, שהם קלים להכנה, שאפשר להכין מראש, או פשוט הזמן שלהם באמת מאוד קצר.
יש כמה מאכלים ספציפיים שהם באמת הווין-ווין שלי, שהם גם מאוד מאוד תורמים כל פעם שאני ממליצה ללקוחות שלי, קודם כל להכין אותם. אז הדבר הראשון זה אנטיפסטי. אין דבר יותר פשוט מהכנה של אנטיפסטי. פשוט מרפדים תבנית אפייה בנייר אפייה, ושמים כל ירק אפשרי שאנחנו אוהבים ושיש לנו במקרר. זה יכול להיות רצועות פלפלים ופטריות ורצועות בצל ובטטה וחצילים וקישו ושומר ועוד 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 ועוד. עם שמן זית, מלח ופלפל, מי שאוהב אפשר גם לזרוק כסבי טיבול, ופשוט מכניסים לתנור, אני מכניסה לחום גבוה ממש לצליה. הייתי אומרת לכם אם אפשר אחר כך גם להקפיא אותם, אבל זה לא מגיע אליי להקפאה. אני פשוט מנשנשת אותם ברגע שהם יוצאים מהתנור, ואני שמה בקופסה, ואני בעצם משתמשת בהם במהלך השבוע. אגב, שיר לי הכריכים שלך, אנטיפסטי בכריך עם בולגרית, זה פצצה.
נכון.
אז אני באמת ממליצה לשים בכריכים, או על סלט ירקות טרי להוסיף ירקות אנטיפסטי, או לאכול את זה ליד איזושהי ארוחה, אם נגיד חזה או פודג ואורז. ואז בעצם אפשר לשלב אותם בכל מקום אפשרי, גם הרווחנו פה עוד ירקות, גם לא העברנו אותם יותר מדי עיבוד, וגם כמובן יש את השמן זית ושום שאני אוהבת לשים שמאוד תורם לבריאות שלנו. אז זה הדבר הראשון. המתכון השני שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, ככה גיליתי אותו לפני כמה שנים שהבן שלי היה קטנטן, זה רוטב עגבניות מלא חלבון, חלבון צמחי, שבעצם אפשר להשתמש בו להכל. לפסטה, לפיצה, לטוסטים, לא יודעת אם יש עוד משהו שלא חשבתי עליו, פשוט רוטב מהמם, והשוס ברוטב הזה, שמעבר לכל הירקות המדהימים שאני מכניסה, שזה בצל ושום ופלפלים ועגבניות, וכמובן גם תבלינים כמו פפריקה ואורגנו ומלח ופלפל, החלבון הוא בעצם עדשים כתומות, אבל אל תספרו לילדים שלכם. איך לעשות את זה רק? טיפ קטן למרקם חלק שהם לא יראו שיש שם עדשים, כדי שתוכלו להעשיר את התזונה שלהם בחלבון. היא פשוט, אחרי שהרוטב מוכן ועדיף מתקרר, לטחון אותו. או בבלנדר, או עם בלנדר מוט, ואז המרקם הופך להיות חלק. את הרוטב הזה אפשר להשתמש בו טרי, ואפשר להקפיא בקופסאות שמחולקות למנות, לפי הכמות שאתם צריכים. וכל פעם שבא לכם משהו, בתקופות שהילדים בחופש, בתקופות שהם בלימודים, אם הם חוזרים בצהריים, ולא בא לכם להתאמץ, פשוט תוציאו אותו להפשרה על השיש, תכינו רק פסטה 7 דקות, ונגמר, הכל מוכן. יש מתכון מהמם, שבשנה האחרונה אני חורשת עליו, זה מתכון של לביבות, הגרסה שאני מכינה היא גרסה ללא מזון מן החי, כלומר אפשר לקרוא לה טבעונית, שבעצם הבסיס שלהם זה קמח קטניות כלשהו. זה יכול להיות 6 כפות או של קמח עדשים, או של קמח אפונה, או של קמח חומוס. לפעמים אני גם מערבבת את האפונה והעדשים. 6 כפות מהקמח הזה עם כפית אבקת סודה לשתייה, קצת מלח, ומערבבים עם מים עד שיש כזה כמו מרקם של תחינה, לא נוזלי מדי ולא סמיך מדי. ולזה אני מוסיפה ירקות. אני מקפיצה על מחוות בנפרד, בצל, פטריות, קישו מגורד, זה יכול להיות כל דבר שאתם אוהבים, מכניסים לבלילה מערבבים. המתכון המקורי שאני הכרתי אותו היה ממש כמו פריטטה במחוות, כמו מין פשטידה, אבל אני גיליתי שכשאני עושה את זה בלביבות, הרבה יותר קל לי גם לדחוף את זה לסנדוויצ'ים, גם לנשנש את זה ליד הסלט, גם להקפיא את זה, ואז להפשיר את זה. זה יוצא ממש ממש טעים, לא לדבר על זה שיש בזה חלבון מן הצומח והרבה ירקות. לרובנו אין זמן לעמוד ולחתוך כל יום סלט. כאילו ברור שאם הילדים שלנו יבקשו אנחנו נעשה את זה, אבל לעצמנו אנחנו לא נעשה את זה. לקחת כמות של ירוקים מאוד מאוד יפה, חסות, עלי בייבי, פטרוזיליה, כוסברה, מה שאתם אוהבים, כמובן אחרי שהם שטופים ומיובשים, כי המים יכולים לגרום להם להירכב מהר, אז הם צריכים להיות מיובשים, אני פשוט שוטפת יום לפני, שמה על מגבת, למחרת אני משתמשת אם אני רוצה, ופשוט לקצוץ סלט ירוק, ולהשאיר אותו בקופסה במקרר, אפילו ל3-4 ימים, בלי טיבול, הוא מחזיק מעמד, כשאפשר גם את הטיבול להכין מראש, אני מאוד אוהבת רוטב ויניגרט, שמכיל שמן זית, לימון, מלח פלפל, שום קטוש, קצת חרדל וקצת קצת דבש או סילן. למי שסובל מבעיית סוכר, כמובן אפשר לוותר על הדבש, ופשוט אפשר להחזיק את הרוטב בצנצנת, וכל פעם לשים קצת סלט בצלחת ולטבל אותו. ואז יש לי את סלט חתוך מראש. אני כן אסייג ואומר, בטח יגידו לי עכשיו, מה, אבל כל הוויטמינים הולכים לאיבוד, זה חתוך כמה ימים מראש, וזה, יש רצוי ויש מצוי. במציאות של היום, אם הכל היה ורוד ומושלם, הייתי אומרת לכם, כל יום תעמדו בבוקר, תכינו לכם סלט, תאכלו, אחרי זה בצהריים, תכינו סלט, תאכלו. אין סיכוי שזה יקרה, אפילו אולי פעם אחת במקרה הטוב. בואו נכניס דברים טובים לגוף, גם אם זה לא בדרך ההארדקור, המושלמת, כמו שאמרו לנו שזה צריך להיות.
אני ממש מחזקת את נושא הסלט, אני מכינה 5 קופסאות של סלטים, אני אפילו מוסיפה עוד כמה דברים, קצת חותכת מלפפונים, ומה יש לי שם גם טירס, ועם הרוטב בצד, מכניסה את הרוטב לתוך הקופסה, עגולה כזאת עם יחסה משקשקת, וואי, זה תענוג הכי זמין שיש. אז נתת לנו פה מלא רעיונות, ואני רוצה להתייחס לעוד סטיגמה שיש להרבה אנשים, בנוגע להקפאה, שזה מוריד מערכים התזונתיים, שאי אפשר להקפיא חלק מהדברים. בואי נסתור גם את זה.
חד משמעית, זה לא תואם את המציאות. אם לומר את האמת, להחזיק מזון במקרר, הרבה יותר פוגע בערכים התזונתיים שלו, מאשר להקפיא אותו. כמובן שיש כל מיני שיטות של הקפאה והקפאה יבשה והקפאה, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל השיטה עצמה של להכניס מזון לקור מסוים ולהקפיא אותו בבת אחת, עוצרת את התהליכי ריקבון שלו, את תהליכי הקלקול שלו במילים פשוטות, ומשמרת אותו כפי שהוא היה ברגע ההקפאה. ולכן אין שום בעיה, ואפילו רצוי להשתמש במזונות קפואים, בין אם זה כל מיני ירקות קפואים, פירות קפואים, ובין אם זה להקפיא לעצמנו את המזון כדי לקצר תהליכים במטבח. וגם פה יש לי כמה וכמה טיפים שיכולים ממש 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 לעשות לכם את החיים הרבה הרבה יותר קלים. אני אשתמש בטיפ הראשון שהוא טיפ של שירלי מהספר, שהוא בעצם אומר, כל פעם שאתם מכינים משהו, להכין יותר, להכין פי 2, להגדיל את הכמות, זה נשמע מוזר, אבל זה כל כך נכון, זה קרה לי בדיוק לפני כמה שבועות, הכנתי ליום שישי, לשישי שבת, הרבה אוכל היו אורחים, ונשאר מלא אוכל. פשוט אמרתי, אני לא חושבת פעמיים, נשאר לי סיר קציצות שלם, חילקתי אותו לשתי קופסאות, שתי מנות, והקפאתי. וכבר הספקנו לאכול אותם בחודש האחרון, אבל זה היה מדהים, כי נתקעתי איזה יום, ולא היה לי כוח לבשל, ופשוט הוצאתי את זה, זה אפשיר על השיש, ואכלנו, וזה היה בדיוק אותו טעם, בדיוק אותו מרקם, מצוין, טעים, ופשוט עשה לי את החיים הרבה יותר קלים, ובטח ובטח שזה עדיף על כל מיני מזונות מעובדים, שאתם קונים מראש מהסופר מוכנים, שניצלים, עניינים, טבעולים, כל מיני כאלה, שאם תסתכלו על רשימת הרכיבים שלהם, יש בהם הרבה יותר מחזה עוף ופירורי לחם, או הרבה יותר מהחומר שאתם רוצים שיהיה שם, כל מיני חומרים משמרים.
לגמרי, לגמרי. אני אפילו הגעתי למצב שאני לוקחת סיר מרק, ועושה בתוכו רוטב בולונז מכמות על של איזה 4 קילו בקר, עם מלא מלא רוטב עגבניות, זה מה שיוצא סיר מרק של רוטב בולונז, אני מקפיאה את זה באיזה 8 קופסאות, ויש לי 8 ארוחות לחודש חודשיים הקרובים, בין אם להוסיף את זה לפסטה, או לאורז, או לטוסטים, זה גם עולה עם טוסטים. אז באמת להכין כמויות ענק, ולהקפיא את זה בקופסאות שאפשר להפשיר. ויש עוד דברים שאפשר באמת להקפיא ארוחות ככה, שיכולות לבוא לנו לא רק בעת צרה, אלא ממש מראש, כדי שלא נצטרך להיכנס יותר מדי למטבח. אולי ניתן עוד כמה רעיונות בעניין הזה.
חד משמעית. אז קודם כל דיברנו מקודם כבר על הרוטב לפסטה, פיצה, טוסטים, אז זה כבר דיברנו. מרקים, מרקים כל עוד הם ללא תפוח אדמה, כי אז באפשרה המרקם נהיה מאוד לא נעים, אז כל עוד המרקים הם ללא תפוח אדמה, אפשר להכין, לקרר אותם, לחלק לקופסאות ולהקפיא, ואז שאתם מפשירים אותם, זה באמת פשוט לשים על השיש, לתת לזה להפשיר, לא חייב מיקרוגל, לא חייב סיר, אפשר אפילו בלילה לפני שאתם יודעים שאתם רוצים לאכול, מאוד מאוד טעים. אגב, גם ציר מרק ירקות, אני לוקחת את כל הקליפות של כל הירקות, שעשיתי איתם משהו, או בישלתי, ושנייה לפני שאני זורקת אותם, אני פשוט מבשלת אותם המון 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 זמן, ואז יש לי ציר מרק ירקות, ואני מקפיאה את הנוזל הזה, וכל פעם שאני רוצה לעשות איזשהו תבשיל, אני משתמשת בנוזל הזה, שיש בו מלא 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 טעם, אצלי בבית אין אבקת מרק כבר 20 שנה, זה תבלין שרק במדינת ישראל מגדירים אותו כתבלין, יש בו הרבה בעיות, ובאמת אני מעדיפה להשתמש בדברים, שהם כמה שיותר טבעיים, וציר מרק ירקות הוא מצוין לזה. פלפלים כלויים וחציל כלוי. אם למשל בא לכם להכין את זה במטבח, או אפילו אם אתם עושים על האש ומישהו פותח מנגל, קחו כמות של פלפלים ושל חצילים, תנו להם לשבת על המנגל, אפילו אחרי שסיימת כבר להכין לעצמכם את האוכל, תנו להם להתקרר, קלפו את הפלפלים ותוציאו להם את הגרעינים, את החצילים גם כן, תוציאו את הבשר של החציל, ופשוט תקפיאו אותם, אפילו בקופסה קטנה או בסקית קטנה, וכל פעם שתרצו להכין סלטים ליום שישי, לאיזה אירוע או משהו, אתם פשוט מוציאים סקית, יש לכם פלפל כלוי, חציל כלוי, רק תטבלו אותו. ירקות, זוכרים שאמרנו לסדר את המקרר, או אפילו כשמגיעים הביתה מהקניות, ויש הרבה הרבה ירקות, ואמרו לעצמכם, רגע, קניתי קצת יותר מדי ירקות, זה בטח ילך לפח בסוף. שנייה, תעצרו, תחתכו לכם איזה ירקות שאתם רוצים, שימו בסקית זיפלוק ותכניסו, תקפיאו במקרר, זה כמו לקנות לקט ירקות קפואים מהסופר. זה פשוט, בלי שום דבר מעבר לירק עצמו, ואתם יכולים להשתמש בזה, זה יכול להיות ברוקולי, כרובית, פלפלים, גזרים, מה שבא לכם, אני הרבה פעמים, או שאני הופכת את זה למרק, או שאני עושה מזה מוקפץ. שלוקים וקרטיבים, אנחנו מתים על שייק פירות, לרוב בעונות היותר חמות, אבל גם בעונות הלא חמות, והרבה פעמים אני פשוט מכינה כמות ונשאר לי, תמיד יש לי בבית או סקיות מיוחדות לשלוקים, או מעמדים לארטיקים קטנים, מה שנשאר, אני שמה מקפיאה, וכל פעם שמישהו רוצה איזשהו נשנוש קר, הוא לוקח ארטיק מפירות, נקי מסוכר, נטו פירות מהמקפיא. עוד טיפ, כדורי תמרים, כינוח מושלם, גם לשעת צרה, אם באים אורחים שלא ידענו עליהם, וגם לעצמנו. אתם מכירים ומכירות את השעה הזאת, 3-4, שיש נפילת סוכר, ואתם מתים למשהו מתוק, עם הקפה, עם המים, עם התה, מה שזה לא יהיה. אז אני פשוט לוקחת מארז של תמרים מגולענים, מערבבת אותם עם מה שבא לי, אבקת קקאו אורגנית, קמח שקדים, מה שיש בבית, ממרח שקדים, אגוזים קצוצים, כל מיני סוגים, אני בעצם הופכת אותם או לגליל, ואז עוטפת אותו בנייר אפייה, כמו סוכריה כזה, או מקדררת אותם לכדורים, אפשר גם בסוף אפילו לצפות אותם בקוקוס או באבקת קקאו, ופשוט מקפיאה את זה. ברגע שבאים אורחים או בא לי משהו מתוק, אני מוציאה אחד או שתיים, אוכלת, זה פצצת סוכר, אבל ממקור בריא, טעים, טבעי. מאפינס שאני מתה עליו תמיד, מאז ומתמיד, מאפינס גזר, אבל אפשר לעשות את זה עם כל מאפינס, פשוט הוא על בסיס קמח כוסמין וגזר וגוזים וסילן ושמן קוקוס, אני פשוט מכינה כמות, אני משאירה לעצמי נגיד 6 מאפינס, שיהיה לי אחד לכל יום למהלך השבוע במקרר, ואת השאר אני מקפיאה כבר שיהיה לי לשבוע אחרי זה, כי אני פשוט פחות אוהבת אפייה, אז עד שאני כבר עושה את זה, אז שכבר יהיה לי מוכן.
איזה רעיונות מעולים. אני רוצה מאוד להודות לך על פרק סופר פרקטי, עושה חשק, נותן מלא כלים, ואתם יודעים, גם תיקחו משהו אחד מזה, לא צריך עכשיו להתחיל לבשל את כל הדברים האלה, לעשות את כל הטיפים ביחד, באמת, רק לקחת אפילו משהו אחד, תכינו לכם את הכדורי תמרים האלו, כבר סגרתם את הפינה של 4 לכל החיים, אז תחשבו באמת מה בא לכם לאמץ, אם זה להסתכל על המקרר ולראות מה חסר בו לפני שקונים, אם זה להגיע עם רשימה, אם זה להקפיא דברים, להכין מראש, סלטי מראש, כל הרעיונות פה שבאמת טלי נתנה על הרוטב, על הבולונז. קיצור, תבחרו איזה משהו, יאללה, תנסו אותו לשבוע הקרוב, תספרו לנו איך היה בקבוצת תזונה קשובה בפייסבוק, ומלא מלא תודה לך טלי.
תודה לך, איזה כיף שהזמנת אותי.